הגמרא אומרת, בכמעט סוף פרק ראשון, דף י' ב' עמוד ב', תוך כדי סוגיה של דברים שביקשו לצרף לתפילה, ומשום מה לא צרפו, מפני הצדוקים, מפני תרומת המינים, בין הדברים כתוב, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה. דף י' ב' עמוד ב', מעל המשנה. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה. ומפני מה לא קבעוה משום תורח ציבור. מה הייתה אימא? לא צריך. לא שומעים? התקרבו. ומפני מה לא קבעוה משום תורח ציבור. מה זה פרשת בלק? אז הוא אומר, נראה איזה חלק בפרשת בלק. אנחנו לא בפרשת בלק, אנחנו ערב פרשת שלח, אני מתחיל בזה במכוון. שואלת הגמרא, למה בכלל ביקשו לקבוע? מה העניין לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע? מה חשיבותה? אילי מה משום דכתיב בה אל מוציאה ממצרים. למה פרשת ריבית ופרשת משקלות? אם העניין הוא יציאת מצרים, יש עוד הרבה פרשות עם יציאת מצרים. למה פרשת ריבית, אומר רש"י, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית בויקרא, וסמיך ליציאת מצרים. או פרשת משקלות, אבני צדק, איפת צדק, והסיום הוא, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אלא, אמר רבי יוסי בר אבין, לא זאת הייתה הסיבה שביקשו לקבוע. משום דכתיב בהיקרא, קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו. קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו. זה הפסוק שבגללו ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. רש"י אומר, מה זה קשור לקריאת שמע? קרא שכב דדמי לבשוך בך ובקומך. שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו ובקומנו לשכב שלווים ושקטים כארי וכלבי. בשוך בך ובקומך זה קריאת שמע. קרא שכב כארי וכלבי, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו לשכב שקטים ושלווים כארי וכלבי. זה משונה, זה לא קשור הרי לפשט הפרשה ולפשט הפסוקים. אני אזכיר, רש"י על התורה אומר, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, זה מופיע במטובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם כארזים עלי מים וכו'. קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. אז תודה רבה, רבה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, אומר רש"י, יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה. כמו אריה, מלך, יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה. מה שייך לבשוך בך ובקומך? ודאי ששוכבים שקטים ושלווים, אבל הנושא של הפסוק הוא כוחם של ישראל, גבורתם. הם ישבו בארץ, כעלים נטע השם, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, אלא מה? בדרך כלל מרבה נכסים גם מרבה דאגה, והוא מפחד, ומי ישמור לו על כל הנכסים ועל כל הגינות. אז התיאור של הגאולה הוא שיהיה להם את כל הגנות ואת כל הנחלים, והם גם ישבו כמו אריה. האריה לא דואג שאף אחד יבוא לקחת לו כלום, כי הוא אריה. האריה, דיברנו הרבה פעמים, ישן רוב היממה. ישן כל הזמן. כי הוא רגוע. הוא רק מפני שהוא גיבור, הוא יכול לישון, הוא לא מפחד מאף אחד. הוא לא צריך להיות ער כדי להוכיח את גבורתו. שואלת הגמרא, אם כל כך חשוב הפסוק, הרע שכב כארי וכלבים יהיה קימנו, עוד לא הבנתי באמת למה זה קשור, נגיע לזה. ולמה היי פסוקה ותו לא? הרי למה לא קבעו את פרשת בלק? כנראה הכוונה היא לפרשת מטוב. כנראה הכוונה היא לא לכל פרשת בלק מההתחלה, אלא לפרשייה הזאת. אז למה לא קבעו את פרשת בלק? כי זה תורך ציבור. אז אם זה תורך ציבור, תגידו רק את הפסוק, הרע שכב כארי וכלבים יהיה קימנו. כנראה עד סוף הפסוק, מברכך ברוך או עורך הארור, כי שלא להציג באמצע, אולי לא. תגידו רק את זה. אומרת הגמרא, גמירי, כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינה. דלא פסקה משה רבינו לא פסקינה. אנחנו לא יכולים לקחת רק את הפסוק הזה באמצע ולהגיד אותו, כי פרשה דלא פסקה משה רבינו לא פסקינה. ולכן צריך להגיד את כל הפרשה כולה. גמרא מאוד משונה. מאוד משונה. מה תורך ציבור כל כך בלהגיד מי מטוב הוא עד הסוף? אומרים מי מטוב הוא. בסידור, בהתחלה, מה כל כך... אז יגידו בקריאת שמע. מה הרעיון של קרא שכב כארי? אז זה דומה לבשוכבך ובקומך. מה? איך זה קשור לקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות? מה זה קשור לכל עניין קריאת שמע שבפרק שלו אנחנו עסוקים? וזה עוד פעם אחת שאני רוצה לעסוק בעוד סוגיה בקריאת שמע. אני רוצה לפתוח בזה, אבל מיד לעבור לפרשה שלנו. הרב אומר בעין היה, יסוד נפלא מאוד מאוד פה. הפסוק קרא שכב כארי וכלבים יהיה קימנו, הוא כפשוטו. הפסוק בא לתאר את גבורתם הגדולה של ישראל. הפסוק בא לתאר את הצד הפיזי, את הכוח. הכוח בבחינה של אריה. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, זה ביקשו לומר שקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות אמורים לבוא ביחד, ביחד עם הכוח הפיזי, עם הקידוש השם, עם האמונה בעצמנו, כמו אריה ששומר על הגינות בלי לפחד. ומכתחילה כשקבעו קריאת שמע, ביקשו שלא תיווצר חלוקה בין החלוקה הרוחנית, עול מלכות שמיים, עול מצוות, לבין החלום הלאומי, הטבעי, הבריא, של עם שרוצה לשבת בארצו בכוח ובגבורה. ולכן ביקשו רבותינו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. לא כי היו צריכים עוד פסוק על יציאת מצרים. מה הגמרא אומרת, למה פרשת ריבית ופרשת משקלות? לדעתי, למה הגמרא מביאה את זה? הרי יש עוד עשרות פרשיות שמוזכר יציאת מצרים. כי עול מלכות שמיים זה בין אדם לעצמו ובין אדם למקום. עול מלכות שמיים זה ההכרה, האמונה, אנוכי השם אלוקיך. עול מצוות אלה המצוות המעשיות שהאדם עושה בינו לבין הקודש ברוך הוא, עדיין קרקע. פרשת ריבית ופרשת משקלות זה בין אדם לחברו. זה העולם המוסרי שרק אתה יודע. הרי מתי אדם יכול לקחת ריבית? כשהחבר שלו מסכן צריך את ההלוואה. הוא יסכים בשמחה כי הוא זקוק לכסף. משקלות זה ויראת מאלוקיך. אף אחד לא יודע שאתה מרמה במשקלות. רק אתה יודע. יציאת מצרים, עול מלכות שמיים, עול מצוות, וההשפעה על בן אדם לחברו, על מערכת חברתית נכונה, זה אני מבין. אבל מה לפה? עול מלכות שמיים ולעול מצוות ולחלק הפיזי הלאומי של עם שיושב בכוח ובגבורה בארצו, מה זה קשור? זה קשור לעצם קבלת עול מלכות שמיים? זה לא קשור ל... על זה אומרת הגמרא, ביקשו לקבוע את זה בתוך זה כדי להפוך אותנו לאנשים שמבינים שזה דבר אחד. אני הייתי קורא לזה, ביקשו לקבוע את האמונה המוחלטת בקדוש ברוך ואת התרגום שלה למצוות, יחד עם הפרשה שמתארת יותר מכל את האמונה הגדולה של עם ישראל בעצמו. זה האריה ששוכב כאריה, קורע, מי יקימם? נו, אומרת הגמרא, אבל למה לא קבעו מפני תורח ציבור? שאלנו, זה תורח ציבור? יגידו שלושה פסוקים, אנחנו נוותר. מסביר הרב בעין היה, זה פילי פלאות. הרעיון הזה שהכל מחובר חיבור אחד. אגב, בפרשת מה טובו אוהליך יעקב, החיבור הוא נפלא. מה טובו אוהליך יעקב, בתרגום אחד, זה מה טובה ארצך, יעקב. פעם דיברנו על זה. אבל מה טובו אוהליך יעקב, בפשטות, זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. והסיום הוא קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. החיבור הנפלא הזה, בין תלמידי חכמים ובתי מדרשות, לבין הגבורה שהם אוחזים בה בהחזיקם את ארצם, זה מה שביקשו להכניס לתוך קריאת שמע. כך יהודי צריך לגדול, כשהחלום הזה נמצא לפניו. אלא מה ידעו אנשי כנסת הגדולה שמחר בבוקר יוצאים לגלות, מחר בלילה. וידעו, כך מסביר הרב בעין היה, זה פילי פלאות, שבגלות יש לבני אדם דרך אחת לזכור את עצמם ולזכור מי הם. ארבע אמות של בית המדרש. שם אי אפשר לממש את חלום הכוח והגבורה. גם לא צריך. הכוח והגבורה שם זה אצל הקיסר. והציבור לא יבין את הנס המופלא הזה של בתי כנסיות ובתי מדרשות וכוח וגבורה ביחד. לא יבינו, זה תורח ציבור. הסבר מדהים ברב. תורח ציבור לא במובן הטכני, זה לוקח 25 שניות יותר. זה תירך עלי מילתא. זה לא הגיוני, זה לא מובן. אי אפשר לדרוש את זה מבני אדם. אי אפשר לצפות מבני אדם ב-2000 שנות גלות. להבין את החיבור המופלא הזה, להבין את השילוב הזה. מה אתה רוצה מהם? יהודים נמצאים בגלות, תן להם דבר אחד. כמו דג עם חכה. תן להם את בית המדרש. זה, ראינו את זה בפרק שלנו הרבה פעמים. אמרו לו לרבי יוחנן, אי כסה ואי בבבל, יש זקנים בבבל. אמר, לא יכול להיות, אין זקנים בבבל. זקנים בבבל זה סתירה טבעית. מה פתאום כתוב למען ירבו ימיכם על האדמה? איך זקנים בבבל? כיוון דאמרו לי, מחשכי ומקדמי לבי כנישתא, והם מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים. אמר, או, אז אפשר להמשיך. אני מבין, אז יש להם אקווריום לחיות בו. לא שייך בגלות. גם הטוב הוא עליך, וגם קרה שכב כארי, ולהבין שזה חלק מעול מלכות שמיים. לא הוגן לדרוש את זה. בעזרת השם, נחזור הביתה, נדבר על זה. שואלת הגמרא, נו, אז אם זה תורח ציבור, אז שיגידו רק את הפסוק קרא שכב כארי. שלפחות תזכרו את זה, בלי מה טובו. אומר הרב, זה כבר סכנת נפשו. לדבר רק על גבורה, בלי מה טובו עליך. אוי ובוי. זה מסוכן. זה בני אדם יבינו בנפרד. וזה חייב לבוא ביחד. אבל לנו נשאר שביקשו לקבוע. הניתוח הזה של הרב בעין היה על הגמרא הזאת בבלק, נדמה לי שופך אור על כל הפרשיות של במדבר, עוד יותר על הפרשה שלנו עכשיו, פרשת המרגלים. חשבתי היום, תוך כדי דיבור עם חבר'ה בשיעור דלן, כשדיברנו היום קצת, נכנסנו לזה. עכשיו תראה מה נקודה מעניינת מאוד, מאוד פשוטה. קחו את פרשת המרגלים. מה בעצם לא עשו המרגלים אשר ציווה אותם משה? הפירוש הרגיל שכולנו תמיד מדברים בו על החטא של המרגלים הוא לא שהם לא עמדו בציפיות של משה, אלא הם קבעו עמדה. נכון? משה שלח אותם לראות אם הארץ טובה או רעה, והוא שלח אותם לראות אם העם חזק או רפה, אבל הוא לא שלח אותם להגיד שכיוון שהעם חזק אין לנו סיכוי. נכון? וזה נורא והיום. מי שלח אתכם לתפקיד הזה? תבואו ותיתנו רפורט, תיתנו דוח. תבירו דוח מסודר, דיווח מסודר, ונגמר. דוח. מה אתם אומרים אפס? כי אז העם והערים בצורות גדולות. האפס כי. מי הרשה לכם את ה... ואני יודע, תיק, כשמסתכלים טוב על הפרשה בפשטות, 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 המרגלים חטאו בנקודה אחת, ולעני יודעתי היא כל חטא המרגלים. אבל היא לא חטא המרגלים, אלא כשחושבים טיפה יותר לעומק, היא חטא ספר במדבר. והיא מה שביקשו לקבוע כתיקון לספר במדבר את פרשת בלק בקריאת שמע. אני אומר את זה בקצירת העומק. בואו נזכור את הפסוקים. משה רבינו שולח את האנשים לתור את ארץ כנען, והוא מטיל עליהם את המטלות הבאות. תחילת הפרשה. ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה. החזק הוא הרפה, המעט הוא אמרה. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא אמרה. ומה הערים אשר הוא יושב בהנה? הבמחנים אם במבצרים. ומה הארץ? השמינה היא עם רזה, יש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. הבקשות ברורות. לעלות בנגב, לראות את הבעלות, לעלות בהר, לראות את הארץ ולהחזיר תשובות על הבעיות הבאות. האם העם חזק רפא מעט או רב? הארץ טובה או רעה? בהמשך, שמינה או רזה, יש בעץ או עין? והערים, האם הם בצורים או במחנים? פרוזים או מבוצרים? והסוף, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. גם אלה בקשות. תביאו מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. ויעלו, עלו, עלו. ויעלו בנגב, עלו. וראיתם את ההר, בפשטות עלו. יש מדרש מעניין מאוד שאומר ועליתם את ההר, והם לא באו להר. פעם דיברנו בזה בהרחבה. זה לא פשוטו של מקרא. צריך להבין את הרעיון, אולי מתוך הדברים הוא גם מובן כאן. אבל עלו ודאי למה שהוא אמר להם. ואז הם מגיעים והם מדווחים את הדיווחים הבאים. באנו אל הארץ, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראו את פרי הארץ. ביקשו שיביאו פרי הארץ, הביאו? הביאו. ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש. מה יותר קצר מכל השאלות? השמנה היא עם רזה, הטובה היא עם רעה. מה הטובה? מצוינת. זבת חלב ודבש היא. ביקשת שנביא פרי הארץ, וזה פריה. שאלת עוד שתי שאלות על העם ועל הערים. הנה התשובות. אפס כי אז העם, תעזבו עכשיו את האפס, כי אני יודע, זאת בעיה. אבל אני לא מסתפק בזה שזה אחת. איך הם הגיעו לזה? ונחלט לה. אפס כי אז העם, ענו על העם, אז. ולגבי הערים, בצורות גדולות מאוד. וגם ילידי הענק ראינו שם. המלאק יושב בארץ הנגב. והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. סוף ציטוט. דיווח מעולה. מה משה ביקש מהם והם לא קיימו? זה פילי פלאות. יש דבר אחד שמשה אמר להם לעשות, והם לא עשו. מה הארץ הם ענו, מה הערים הם ענו, מה העם הם ענו, תביאו מהפירות הם הביאו. עוד דבר אחד בקשר. והתחזקתם. ולא כתוב היתחזקו. בשום מקום. אתם חושבים שזה צדדי? זה כל הפרשה. אתם רוצים לראות? הם גומרים את הדיווח, ויעס כלב את העם אל משה, ויאמר, הלא נעלה ויאשנו אותה, כי יכול נוכלה. מה, אתה בהפגנה? מה אתה רוצה? יש לך טענות על מה שהם אומרים? הם אומרים לא נכון? שלחת אותנו כדי לוודא אם אנחנו חלשים או חזקים. תשובה, אנחנו חזקים. הם שקרנים. הם אומרים שאנחנו חלשים. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. עכשיו התגלה הוויכוח האמיתי. הדיון לא היה בכלל מה הארץ ולא מה העם, לא מה הערים ולא ילידי הענק ולא כלום. היינו חלשים, אז ראינו ילידי ענק. כן, אבל איך הגיעו לזה? עכשיו אני רוצה להגיד דברים חריפים מאוד. אגב, לי גם אין ספק שזאת התשובה לשאלה המוכרת. כלב הולך לחברון להשתתח על קברי אבות, כולם מתפעלים ממנו. ואני שואל, מה כל כך מתפעלים? הוא מועל בתפקיד, הוא סוטה מהמסלול. יש לכם תפקיד. זה עכשיו הזמן לעשות ביקור בקברי אבות? זה עושה פעם אחרת, שזה חוסים. הולכים לעשות עבודה, הוא הולך להשתתח על קברים. אני סוטה מהמסלול? המסלול היה להתחזק. איפה מתחזקים? לכל העסק היה יעד אחד, חיזוק. 40 יום חיזוק. ואני הלכתי לעשות חיזוק, וחזרתי מהחיזוק. צריך להבין את זה טוב לעומק. אני רוצה שתבינו גם לאן זה מוביל. העם הזה לפני 40 יום, זה תשעה באב שהם חוזרים. לפני 40 יום נשלחו המרגלים בכפתי ציוון מקדש ברנע. שבוע לפני כן הם היו שבעה ימים בחצרות, בגלל שמרים ואהרון דיברו במשה. 30 יום קודם לכן הם קברו את עצמם בקברות העם המתאבים, בקברות התאווה, בטרגדיה שאין לה מספר, מכה רבה מאוד. כי שם קברו את העם המתאבים. בסך הכל, חודש ושבוע לפני כן, הם יצאו ממדבר סיני. בשנה השנית, ב-20 לחודש, הם יצאו ממדבר סיני, מעלה הענן, מעל משכן העדות, והתחילו לנסוע לכיוון ארץ ישראל. כף באייר שנה שנייה. אלה יהודים שבשנה הזאת במדבר סיני, מאז ראש חודש סיוון, שהם הגיעו למדבר סיני בשנה הראשונה, בחודש השלישי, ביום הזה, בראש חודש סיוון, ועד כף אייר בשנה השנית, שנה פחות 10 ימים, היהודים האלה הגיעו לרמות אמוניות שאי אפשר בכלל לתאר אותם. היה צריך להוריד אותם מהרמות שהם היו. הם לא רצו לשמוע בכלל את התורה ממשה. הם ביקשו רצוננו לראות את מלכנו ישר מפי המלך. נכון, הם חטאו בעגל, 3,000 איש מכל העם. אבל אחר כך שוב משה עלה. והיה יום כיפור, וסלחתי כדבריך. רק אתמול, בראש חודש ניסן, הם ראו אש יורדת מן השמיים ואוכלת את העולה ואת החלבים. המדרגות של הפגישה עם הקודש ברוך הוא היו בסדרי גודל שאי אפשר להבין אותם בכלל. הם בנו משכן עכשיו חצי שנה. במדבר סיני. הם בנו את המשכן. הם רואים את הקודש ברוך הוא הכי ברור שיש. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת. כבוד השם עוזב אותם. כבוד השם, הנה, כשמדברים פה, אז כבוד השם הולך, כבוד השם מגיע. הם רואים את הקודש ברוך הוא בעיניים הכי ברור שיש. עכשיו שולחים 12 אנשים ראשי בני ישראל. כולם צדיקים, כולם כשירים, כולם גדולי הדור. תעזבו את חטא המרגלים. בסדר? יש להם בעיה עם הארץ. תמיד אומרים, ובצדק, יש להם בעיה עם להוריד את הקודש ברוך הוא למציאות. בסדר, זה הבעיה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לו, נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא, רש"י ידוע, נכון? כי חזק הוא מי? העם, הנפילים, מהענק ממי? ממנו! טוב, זה כופרים. זה כופרים במובן הכי עמוק של המילה. טוב, אתה לא יכול להגיד לקברות התאווה, זה כופרים ממש. זה אני כבר לא מבין. לא מבין. אנשים ראשי בני ישראל הם הכולם. אז אתם אומרים תמיד, וזה נכון, תמיד אנחנו מדברים על זה, אתם אומרים, העם רצה את עמוד הענן ואת עמוד האש ורצה להישאר במצב של מדבר. כל כפרים. חזק הוא ממנו. עכשיו יש לכם קרים הקודש, ברוך הוא אישית בעיה. זה כבר לא כל השאר. מה, איך מגיעים לזה? איך זה קורה? אני אומר את זה הכי פשוט והכי חריף שיש. לפעמים, ככל שהאמונה בקודש ברוך הוא עולה, ואתה לא מכשיר את הקרקע כדי להיות רלוונטי במציאות, ככה אמונה בעצמך פוחתת. מי אני? מה אני בכלל? ואז הופכת האמונה בקודש ברוך הוא מאמונה לתלות. להפך הגמור מאמונה. אמרתי היום לקבוצה אחת, היום, שבוע שעבר, הגיעו הנה ילדי גוש קטיף לחגיגת בר מצווה. כל ילדי גוש קטיף של שנת הבר מצווה. מרגש מאוד, מאוד מיוחד, מאוד קשה. ילדים ש... דיברתי איתם על על הכוחות שלהם, על מי הם, על מה הם, על איפה הייתה הבר מצווה שלי ואיפה הבר מצווה שלהם. איפה הם נמצאים בבר מצווה בכלל? מה? אז אמרתי להם בסוף, חבר'ה, תראו, יש לכם בעיה אחת, הם הסתכלו עליי ככה בבעלה בעקבות זה. אתם ממש צדיקים הכל, רק יש בעיה אחת. אתם שם, אתם החבר'ה של גוש קטיף, אתם הילדים שם, אני שומע לכם דברים נפלאים, אבל אתם יותר מדי מאמינים בקודש ברוך. יותר מדי. זה לא בסדר ככה. לא בסדר. כך להאמין בריבונו של עולם, אתם חייבים קצת... הם הסתכלו, היו שם גם ההורים, חשבו, זה לא... מה, תיקחו חצי אנרגיה ותאמינו בעצמכם. חצי מהאמונה בקודש ברוך הוא, בעצמכם. חצי תשאירו לקודש ברוך הוא. אז תראו שהקודש ברוך הוא מאמין בכם. ואגב, הרבה יותר מופלא לחשוב שהקודש ברוך הוא מאמין בי מזה שאני מאמין בקודש ברוך הוא, כי להאמין בקודש ברוך הוא זה הגיוני, אבל להאמין בי אני יודע מה זה. ובכל זאת הוא מאמין בי. העיר אותי הבוקר, הוא מאמין בי. הוא מאמין בי. למה משה רבינו שולח מרגלים בכפתי ציוון? כי העם חלש. אתם יודעים כמה העם חלש? עם שבכף באייר יוצא מהאש מן השמיים עם משכן העדות. בכף באייר. ובכף באייר מתאבת אהבה ומתחיל לשטוח שטיחי בשר. ואומר שהממעיט אסף 10 חומרים. אין שום קשר בין האמונה שלו לבין החיים שלו. למה הם לא הלכו הביתה? למה הם לא הלכו לארץ ישראל? למה בקו ביאר הם לא הלכו הביתה? הרי המסע הלך לארץ ישראל. מה הם הלכו שם בכלל למדבר פרת? מי שלח אותם לשם? הם היו במדרגה של אמונה כל כך אדירה, של חלשלושים כל כך קטנים באמונה בעצמם. זה שיא העוצמה, זה שיא הגודל, זה שיא השמיים, וזה אי האמונה בעצמך. אין שום סתירה. זה הולך ביחד הרבה מאוד פעמים. איך אומר המהרש"א, הזכרנו אותו השבוע, כשיצאו בכף באייר מהר סיני, היה הר הסיני בית מדרש שלהם. ויצאו מבית המדרש. יצאו מבית המדרש. וכיוון שיצאו מבית המדרש, והלכו החוצה, אל החיים, אל המדבר, אל נעשו בתי כנסיות של עמי ארצות ההולכים אחרי תאוות ליבם. מהרש"א בשבת קט"ז, ויסעו מהר השם, זוכרים את חז"ל מה הם אומרים? ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, שסרו מאחרי השם. המהרש"א שואל, איפה סרו מאחרי השם? אומר המהרש"א, בזה שקראו להר סיני, להר סיני, זה מהרש"א אדיר, בזה שהפכו את הר סיני להר השם, סרו מאחרי השם. הר סיני זה לא הר השם, הר סיני זה הר חורב, זה הר סיני, זה מקסימום הר האלוקים. הר השם זה פה. יודעים למה זה הר השם? הר השם זה המקום שבו חיים. זה לא המקום שבו מסתכלים ומהשמיים יורדת התורה. אתם יודעים מה ההבדל בין הר השם להר סיני? להר השם עולים אברהם ויצחק במסירות נפש. בהר סיני יורד הקדוש ברוך הוא מהשמיים. לכן בהר סיני הקדושה נגמרת מיד כשעם ישראל עוזב. כמו כל בית כנסת בגלות לפי ההלכה. אין קדושה במקום. בהר השם, קדושתו אפילו כשהם שוממים. הקדושה היא לא מפני שהבית פה. הקדושה מופיעה יותר כשהבית נמצא. השכינה נגלית כשהבית נמצא. אבל הקדושה קיימת מפני שהמציאות היא כזאת. דור דעה מגיע למדרגות כאלה של אמונה מנותקת, שאחרי חודש שיוצאים ממדבר סיני, מגיעים בו זמנית ביחד אותם אנשים שלפני רגע ראו את האש יורדת מן השמיים ובנו את המשכן, וישובו ויבכו גם בני ישראל, הממעיט אסף 10 חומרים וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. כי הם לא מאמינים בעצמם. הם לא מתרגמים את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן לכוח שלך לתרגם את זה ממך אל המציאות. לא מישהו אחר, אתה, הדור הזה. אתם יודעים מה התוצאת חטא המרגלים? הדור הזה לא יכול להיכנס לארץ. זה לא דור של אנשים שיכולים להאמין בעצמם. אתם תמשיכו להסתובב פה, ובניכם אשר יקומו אחריכם יהיו הדור שייכנס לארץ. זה תורח ציבור לדור הזה לחשוב שאפשר גם לקרוא קריאת שמע ולקבל עול מלכות שמיים, וגם לשבת בכוח או בגבורה בארץ. זה תורח ציבור, אתם לא תבינו את זה. אין לכם סיכוי. אתם מבינים? כל הוויכוח המשונה הזה, שלח לך אנשים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני איני מצווה, אבל אתה רוצה לשלוח, שלח. אני איני מצווה, אז לא. וגמרנו, מה, אז משה רבינו, כן, אני לא. מה הדיון? פשוט. משה רבינו אומר, תראו מה קרה פה. הרי העם הוא בחולשה. אחרי חודש של קברות התאווה, החולשה מגיעה למרים ואהרון. לא מקשרים את זה. מה מרים אמרה על משה? מה מרים אמרה על משה? גם בנו דיבר השם. אז מה אחר? במדרגה שלה, אז מה אחר? איפה אבל יאמינו בהשם ובמשה עבדו? איפה האמונה בזה שאדם, בשר ודם, משה רבינו, יכול להגיע למדרגה של משה רבינו? אתם מבינים את המושג של אמונה במשה רבינו? רב צדוק אומר, אמונה במשה רבינו זה לא אמונה במשה רבינו. אמונה במשה רבינו מכירים, דיברנו על רב צדוק הזה הרבה פעמים, רב צדוק אומר את זה בקריאת ים סוף. וירא העם, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישיר מי? משה ובני ישראל, שפחה על הים, מרים, אנשים, כולם, מה קרה? אומר רב צדוק, בפסח, ראו שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים. בשביל של פסח עמדו ליד הים הגואש והמדבר הסוגר והמצרים הרודפים, ומשה רבינו מה עשה? התפלל. מה אתה רוצה שהוא יעשה? טוב מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תפסיק. מספיק, עכשיו לא מתפלל. לא יפה. דבר על בני ישראל וישאו. ישאו. לאן ישאו? ים. מה ישאו? וחוץ מזה, מה רע שהם ישאו ואני אגיד תהילים? אפשר גם תוך כדי. הם ישאו ונתפלל. מה כל כך קשה? המשך חוכמה אומר שמדבר אל בני ישראל וישאו, בדרך כלל אתה מוביל קדימה. עכשיו לך אחורה. אני רוצה לראות את הכוחות שלהם. אתה אחורה. ואז קופץ נחשון בן המנדב. אחרי שקופץ נחשון בן המנדב, לבד, עם עוד רבים, תלוי בחזל פה איך להבין את זה, אחרי שהנחשונים קופצים, עכשיו הקדוש ברוך הוא קורא את הים. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו, הרי משה הלך הצידה. אומר רב צדוק, הם האמינו בקודש ברוך הוא, ובלאן יכול להגיע אדם. פתאום הם הבינו מה זה משה עבדו. וכשהם הגיעו לבנה מה זה אדם, הם התחילו לשיר, אז ישיר משה ובני ישראל. שם הוא אומר את המשפט, את המשפט הזכרתי הרבה, לא את ההקשר, שם הוא אומר את המשפט הגדול שלו, רב צודק. כי יותר ממה שצריך שיאמין האדם והשם יתברך, עוד צריך הוא שיאמין בעצמו. יאמינו במשה עבדו. אתם מבינים מה קרה למרים? מרים ואהרון אומרים, מה, 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 מה? אדם יכול להגיע לדבר כזה? הרמב״ם אומר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, שזה עיקר באמונה. מה החולשה הזאת? לפי המדרגה של מרים ואהרון, מה החולשה הזאת? אין, זו בדיוק החולשה. מרים ואהרון, אין להם חס וחלילה חולשה באמונה בכוחו של העם ולהיכנס לארץ. באמונה במדרגות שלהם, החולשה האמונית היא באמונה בכוחו של האדם הניסה ביותר למה הוא יכול להגיע. לא כן עבדי משה, פל פה הדבר בו, ומראה ולא בחידו. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? בגלל הדיבה. ככה מתחיל רש"י את פרשת שלח. צריך להבין ממה נובע לשון הרע. הלשון הרע נובע, הדיבה נובעת מחוסר אמונה שלך במה שעליו אתה אומר לשון הרע. רק על הארץ אמרו המרגלים לשון הרע. בסוף הם אמרו על הקודש ברוך הוא לשון הרע. אתם יודעים למה? כי להאמין בקודש ברוך הוא ולא להאמין בך יכול בסוף להביא לכפירה בקודש ברוך הוא. זה קשה מאוד. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, כביכול. לא עלינו, חזק הוא ממנו. ואחרי שמשה רבינו רואה איך פסתה החולשה מהספסוף אשר בקרבו, רש"י אומר ערב רב, עד וישובו וידקו גם בני ישראל, עד מרים ואהרון שדיברו במשה. משה רבינו, נשארתי פה לבד. ויוותר אנוכי לבדי. מה עושים עכשיו? אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אני רוצה עוד פעם ללכת על מבצע 40 יום. אנחנו כבר עשינו פעמיים מבצע 40 יום, אני מבקש עוד פעם. פעם אחת מבצע 40 יום נגמר בשבירת הלוחות. פעם שנייה מבצע 40 יום נגמר ביום כיפור, בסלחתי כדבריך. עכשיו אני צריך עוד מבצע 40 יום. לוקח 12 אנשים, רק שוטה חושב שזה היה פעולה מודיעינית של מרגלים חרש. 12 סקיינים עם אשכול ענבים. כך לא עושים מודיעין. ואומר להם, רבותיי, אתם תענו על השאלון והשאלון הוא פתוח. אבל אתם יודעים שמשאל עם אפשר לארגן ככה שאתה תהיה חייב לענות מה שאני רוצה. הארץ טובה או רעה? אני יודע את התשובות, יש לי תצות. יום יום נשלחו לשם מודיעין. חוץ מזה, דרך אגב, אני מסתדר בלי מודיעין. הקודש ברוך הוא גם כן חושב שהיא ארץ זבת חלב ודבש. הוא אמר את זה כבר בספר שמות בפרק הראשון. יהודה ועוד מקרא. כבר, אתם אומרים זה ארץ זבת חלב ודבש? גם הקודש ברוך הוא. אז מה נהיה? מה, אני שולח לבדוק אם הקודש ברוך הוא יודע איך הארץ נראית? תגידו, הערים בצורות, או מה, אתה אין לך ידיעות מודיעיניות עם הערים בצורות? מה, אתה שנה וחצי כבר במדבר, אתה לא יודע עם הערים בצורות? אתה שולח עכשיו את הזקנים עם אשכול ענבים כדי לבדוק את זה? השאלון ברור, גם התשובות יהיו ברורות. רק דבר אחד חשוב לי, כל השאלות לא חשובות. והתחזקתם. בקברות התאווה אמר לי הקדוש ברוך הוא, אל תישבר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל וביחד נחזק את העם. עכשיו אני צריך אתכם כדי שביחד נחזק את העם להאמין בעצמו. אני ב-40 יום האלה אשב איתם כאן בקדש ברנע ונלמד מי אתם ומה אתם ומה הארץ הזאת ומה אנחנו מסוגלים לעשות. ונקבע פרשת בלק בקריאת שמע, ונלמד שאפשר לשבת בכוח ובגבורה ולקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות, וזה הולך ביחד. ואתם תלכו עכשיו 40 יום ותחזרו עם אשכול ענבים, ואני אשאל אתכם, תגידו, הארץ טובה? ותגידו מה שראיתם. רק תהיו חזקים. ותעזרו לי לחזק. והקדוש ברוך הוא אומר לו, המצב הוא הרבה יותר גרוע ממה שאתה חושב, הם לא יחזרו חזקים, הם יחזרו חלשים עוד יותר. הם יחלישו. במילים אחרות, הוויכוח היה אם ב-40 יום אפשר יהיה לעשות תיקון, כמו שמשה רבינו כבר ביקש פעם. הרי מי המציא את ה-40 יום השניים? את ה-40 יום הראשונים הקדוש ברוך הוא, של הלוחות. ואז כשנשברה האמונה, בא משה רבינו ואמר, הבנתי את עקרון 40 הימים. למדתי. עכשיו אני מבקש 40 יום. זה 40 יום made in Israel. זה שלי. זה עבר. עכשיו אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אני כבר הצלחתי פעם ב-40 יום. עכשיו אני מבקש 40 יום. מבצע 40 יום ב' יוצא לדרך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעצור, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הלוואי, שלח לך, הלוואי, לעצמותך, לאמת שלך. זה מעניין, לך לך, אומר רשי, להנאתך ולטובתך. שלח לך, אומר רשי, לדעתך. אני איני מצווה אמנתה, למה? זה אותו דבר, זה בכלל לא סתירה. שלח לך, הכוונה היא לפי המדרגה שלך. אתה אומר, חייבים לפעול פה לפי המדרגה שאנחנו נמצאים בה, מצוין, שלח. אני אומר לך, זה לא ילך. הלוואי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, תנצחו אותי, הלוואי. ואז מסתבר שלא 40 יום צריך, אלא יום לשנה, יום לשנה, 40 שנה, והדור הזה איתמו ובניכם אשר יקומו אחריכם. מה החטא של דתן ואבירם ועדת קורח? לא נוכל לעלות. זה החוט שחורז כל הדרך. לכן התיקון הוא לקבוע פרשת בלק וקריאת שמע. לצאת כבר מהתפיסה שזה תורח ציבור, להרבב את העניינים האלה, את העול מלכות שמיים עם כוח וגבורה. זה תורח ציבור. ואן נגיע עם אמונה בבתי כנסיות ובתי מדרשות בלי אמונה של כוח וגבורה? ולאן חס וחלילה נגיע עם כוח וגבורה בלי? אתם יודעים מה קרה בעקבות חטא המרגלים? הדבר הכי פשוט. צד אחד הוא הנפילה המדהימה של קברות התאווה, והצד השני הוא ההשתוללות האמונית, אבל העקומה של המעפילים. עכשיו באה ריאקציה ואומרת, האפילו, האפילו! יש השם, אין השם, לא צריך בכלל! שמכיר את השירים של השוטלים, השירים הציוניים הראשונים, אלה שירים נפלאים, רק הקושי הנורא בהם זה ממש זה. לא צריך אותיות, לא א', לא ב', לא, אלא במקום אותיות ענפים ועלים ועצים ופרחים, די כבר עם כל הדברים האלה שלוקחו אותנו עתה. עכשיו אנחנו בלי השם נעלה. בטח, אבל זו ריאקציה בתוצאה ממה שהיה פה. יותר מכל החטא של ארץ ישראל, זה חטא הכפירה. וזה מה שמדובר בפרשה, אך באשם אל תמרודו. באשם אל תמרודו. שר צילם מעליהם. כך אומרים כלב, שר צילם והשם איתנו. מה זה והשם איתנו אל תיראו? השם איתנו, יש לנו כוח. התקינו, אומרת הגמרא בסוף, בשם בועז, התקינו שיהיה אדם שואל את חברו בשם בשלום. מה הוא אומר לו? השם עמך, יברך לך השם, השם עמך, השם איתנו, לא אנחנו עם השם, השם עמך. יש לך כוח אמוני, יש לך כוח אדיר, אתה יכול לעשות מהפכות בעולם. והתחזקתי, זה הקוד. הרב מסיים שם בעין היה, לפני תורך ציבור לא קבעו פרשת בלק בקריאת שמע. אבל לפחות קבעו לנו שנזכור שביקשו לקבוע. את זה אסור לשכוח. שנזכור שכל עוד אנחנו לא חוברים את הכל ביחד, זה מסוכן. אנחנו יכולים לעלות לפסגות של הר סיני, ולהתמוטט בקברות התאווה. כי לא חיברנו את האמונה בקדוש ברוך הוא ואת האמונה בעצמנו לאמונה אחת. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה דבר אחד. אז ישיר משה ובני ישראל. שדווקא בשעות ובימים שאנחנו נמצאים עכשיו, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הפרטית, קודם כל ברמה הפרטית והאישית. מרגיש את זה בהמון דברים היום. להאמין שיש כוח. הרבה פעמים אני חושב עם עצמי, מה באמת התפקיד של מחנך? מה באמת התפקיד של מנהיג? מה התפקיד? להוביל? אני חושב שלא. אני חושב שהתפקיד של מנהיג האמיתי הוא לגלות לי את הכוח שלי. לא להוביל אותי. זה לא התפקיד. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישראל. פעם חשבתי, הרי שם בקריאת ים סוף, בבתי ספר למנהיגות אפשר לדון בזה, היו שני סוגי מנהיגים. פרעו, הרשע, ולהבדיל משה. בעולם של היום, מן הסתם פרעו היה נחשב מנהיג אדיר. תחשבו, שבוע אחרי הטרגדיה הכי גדולה במצרים, מכת בכורות, הבחור הזה מצליח לקחת את כל הצבא שלו, שואט בראש הצבא, וקדימה אל הים. איש לא נהדר. כולם מנחים, אין אופוזיציה. איזה הנהגה. אין חריגות. מי שחורג מפטרים אותו מיד. רצים. כמו הלוויתנים שקופצים להתאבד. יחד. זאת הנהגה. עם הסוסים. הסוסים כבר מרגישים לא טוב. אבל הסוסים שמעליהם ממשיכים לרוץ. כי כשאדם נהיה סוס, הוא סוס הרבה יותר מסוס. ומשה רבינו, תתארו לכם אותו, תציירו כמו ילדים רגע את המנהיג משה רבינו שם. העם צורח, מתחלק לארבע כיתות. אלה אומרים מתאבדים, אלה אומרים חוזרים למצרים. הולך משה רבינו הצידה מדבנה משוקל צח, חביס לעזוי, הוא עומד ליד החלון, מתפלל. זה מנהיג, זה המתמיד של ביאליק, זה מנהיג, זה סיפור על איזה יהודי זקן שלו. ואחרי זה הולך לסוף הטור, ופתאום מתגלים הנחשונים בין המנהדבים. זה החילוק בין מנהיג למנהיג סוס. מנהיג זה מי שלא מאפשר לי לא להאמין בעצמי. מנהיג שרלטן זה מי שלוקח אותי אל היעד שהוא קבע. יכול להיות שבהרבה מקרים היעד שהוא קבע יותר טוב מהמקום שהייתי מקודם. כי גם מקודם הייתי תחת מנהיג שרלטן. והוא תמיד ילך ויצליח יותר ויותר. כי אני, ככל שהוא מצליח יותר, אני יותר תלותי בו. אני יותר כלום ואני יותר אפס. והוא תמיד יצליח. תמיד, תמיד. שיטת פרעו. ומנהיג משה, אתם יודעים מה התפקיד של משה? להיות משה. תפקידו הוא למשות אותי מהמקום שאני נמצא בו. אמרנו הרבה פעמים, הוא לא משוי, כי מן המים משיתי הוא. הוא משה. הוא משה כי הוא כל הזמן צריך למשות אותי. הוא צריך למשות אותי מהסוגיה שהסתבכתי בה, כי משה אמת ותורתו אמת. הוא צריך למשות אותי מהמציאות של אי האמונה בעצמי. הוא צריך למשות אותי כל הזמן. זה משה. זה משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים. אלה בני קורח. אלה האנשים שלא האמינו באמונה הגדולה שמשה פיתח באדם. והם שנתבצר להם מקום, והם אמרו, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים. זו ידיעה ברמה הכי אישית, הכי פרטית, שצריך להכיר אותה. אנחנו לפעמים, בתסכול, מחפשים איזה מנהיג, ולא תמיד אני בטוח שאנחנו לא מחפשים מנהיג פרעו. לא תמיד אני בטוח שאני רגוע עם החיפוש הזה. כי לפעמים זה חיפוש אחרי משהו קל. של איזה פרעו יפה, טוב, שיאפשר לי להמשיך לא להאמין בעצמי. הרי הכל חלש. צריך מישהו שיגיד לי שאני צודק שהכל חלש. רק שהוא חזק. לפעמים אני חושב שזה היה הקושי הגדול עם משה. הקושי הגדול של העם עם משה היה להבין את הדרישות של משה מהעם. לא רק להבין את המדרגה של משה. להבין שמשה רבנו דורש ממני. אז מה אם זה משה האיש לא ידענו מה היה לו? אז מה? אז הוא בושש לו. אז מה? אז הוא לא ירד מהעם. אתם גם משה. מוישה שפיר כאמרת. כך נקרא תמיד חכם שאומר טוב. אז הוא לא ירד מהעם. לפעמים אני חושב שזה היה הניסיון בחטא העגל. סתם אתם חושבים, בושש לבוא, שש שעות ומחצה, התבלבלו בזמן, אפשר. עכשיו הרבה יותר. כן, הוא בושש ואני רוצה לראות שאתם ממשיכים. נכון. לא ירד מהעם. אין משה האיש. אז מה קרה? אתם לא יכולים? אתם לא יכולים, אז שוברים את הלוחות. אז אתם תלויים בלוחות ותלויים באיש ותלויים באבנים. אז נשבור לכם את הלוחות. ונעלה עוד 40 יום שתאמינו בעצמכם. ואז נעשה עוד מבצע 40 יום של מרגלים, שעניינו יהיה שוב להאמין בעצמנו. זה היו מבצעי 40 יום. מבצע 40 יום הראשון נכשל, כי לא האמנו בעצמנו. כי אמרנו צריכים את משה. מבצע 40 יום השני הצליח, ומבצע 40 יום השלישי היה בדיוק אותו ניסיון. ומעבר לזה, ובזה אני עומד ברמה הכללית יותר. הכוח הראשון שאנשים שרוצים בעזרת השם לעצב דעה ציבורית, להוביל חברה בעזרת השם לתפיסה מסוימת, הכוח הראשון החיוני שצריך הוא לשדר אמונה בעם. לא רק אמונה בקודש ברוך הוא. לשדר אמונה בעם, לא הפחדה. ואני מתכוון פה לדברים ברורים. הפחדה לפעמים מצליחה, אבל היא שיטה עקומה, היא שיטה לא נכונה. לשדר מול חולשה חוזק. ולא מול חולשה איום יותר גדול. זה עובד לפעמים יותר קל, אני יודע. איום זה דבר שעובד קל. אני אביא לכם דוגמה מדבר קטן, למרות שאני גונב דקה. אני אביא לכם דוגמה מדבר קטן, שהוא שייך למשהו אחר, אבל הוא מכעיס אותי מאוד. קטן לגמרי. ישנה תוכנית בליעל להוביל פה בירושלים עיר הקודש את התומעה המסואבת הזאת של מצעד הגאווה. לא תוכנית בליעל מזעזע. אני במעט שלי מעורב בניסיונות, כמו שכל אחד צריך, מהצדדים שהוא יכול, כל אחד במקומו, לקעקע את הרשע הזה. לא שאני חושב שתוכנית הבליעל הזאת בתל אביב יותר טובה. אבל ברור, טוב. השבוע ראיתי מודעה שמוציאה אותי מכלי. והיא הורסת. אל תכעסו עליי, כמו שחסימת הצמתים הורסת את גוש קטיף. מהסיבה שאמרתי עכשיו. כי אתה משדר לאנשים אי-אמונה במקום לשדר להם את ההפך. ראיתי איזו מודעה כאן, באחד הלוחות ברובע. אימאלה, אני מפחד. מודעה שחורה כזאת. אני מפחד. אנשים רעים שלוקחים את הילדים לגנים האפלים, ומה הם עושים שם לאנשים? אני מפחד. האנשים הרעים באים לירושלים, האנשים הרעים... מה עשית? מה עשית במודעה הזאת? מה? רווח של שנייה וטיפשות של דורות. מה עשית? אני רוצה להתמודד עם בעיה קשה מאוד של תאווה נוראית, של... אז תתמודד. תתמודד, תתנגד. מה? הפכת את הבעיה להתמודדות מול אנשים רעים שמפחידים ילדים? כלומר, כל מי שאין לו את הבעיה המינית הזאת לא מפחיד 100% וכל מי שיש... מה עשית? מה הרווחת עכשיו? מעכשיו זה ילדים מפחדים, ואתה מצליח בדקה, כי זה עובד יפה, זה רץ. ילדים מפחדים זה טוב. מה, לא מפחיד ילדים? ילדים מפחדים זה מצוין. דוגמה קלאסית. עכשיו תרוויח את הקרב, נניח, איזה תרוויח, אתה רק תפסיד. בגלל זה תפסיד. אבל נניח שתרוויח את הקרב, ויבטלו את המצד הזה. נניח, לא מאמין, הפוך, ברור לי. אתה מבין מה הפסעת? אין לך מה לשדר ערכית? מה נורא בלגיטימציה של התאווה הזאת? איך מתמודדים עם קשיים? איך מדברים? זהו. ככה גם אתה תענה לילד שבא אליך בשאלה בנושא הזה, אמא לה, אני מפחד. ירצה בחור לבוא לשאול שאלה, כמו שכל יום אני נתקל. אז תכתוב לו על הדלת, אמא לה, אני מפחד, אל תתקרב. מה עשית? מה הרווחת עכשיו? אפשר, זה קל, זה נורא מושך לעשות את זה, זה רגע אחד, כי זה, כי נכון, כי באמת זה מזעזע, כי באמת נכון, נו. איפה הרגישות, איפה העדינות, איפה המחשבה? לא רוצה, גם לא חשבתי להיכנס לדוגמה הזאת. היא פשוט תפסה אותי כמה פעמים השבוע, אז אני מנצל את ההזדמנות לומר אותה. זאת הנהגה. זאת אמורה להיות הובלה. זה אמור להיות חינוך. ללמד אותי את הכוח שלי גם מהמקום שאני חלש בו. וללמד אותי להאמין בכוח הזה שקיים בי, כשאני כבר מזמן הפסקתי להאמין בו. אתם יודעים מי יתקן את חטא המרגלים? יהושע בן נון. אתם יודעים מה תהיה השאלה הראשונה שהוא ישאל את העם? אתם מאמינים בכוח שלכם או לא? הוא ייקח אותנו לחומת יריחו. הוא ייקח אותנו לעי. לפני שהוא ישאל אותנו בפרק האחרון ביהושע, בפרק כ"ד, רבותיי, אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא או לא? הוא יפתח ציבור של אנשים שמכירים את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, שיודעים כל הזמן לאזן, שהולכים לכבוש את יריחו, ויודעים שהקדוש ברוך הוא זה שמפיל את החומה. אבל הוא לא מפיל את החומה בגלל שהוא מפיל את החומה. הוא מפיל את החומה אחרי שאנחנו מקיפים אותה שבע פעמים. שקוראים קריאת שמע ומקבלים עול מלכות שמיים ועול מצוות, וקובעים בתוכה פרשת בלק. כך מתוקן חטא דור המדבר, דור שמיים, דור אוכל של שמיים, דור לחם שמיים של אכילה גדולה, לחם אבירים. אבל שאנחנו צריכים להביא גם אל האמונה שלנו מתוכנו בעצמנו בזה. ערב טוב.